אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
שלום וברוכים הבאים לאירוע שלנו פה, הרמת כוסית לסוכנות היהודית. אנחנו ברדיו על הגל, אולפן פתוח מול הים, ואנחנו נראיין פה כמה אנשים מאוד חשובים. אז אנחנו נגיד חג שמח, אחי שפטר, ושלום לדורון אלמוג, האלוף במילואים ויושב ראש הסוכנות היהודית. מה שלומך?
קודם כל לראות את הים ולראות אתכם, את הפנים הצעירות של הדס הנאורים, זה מעורר תקווה ונותן לנו כוחות. אנחנו רואים את הפנים היפות של מדינת ישראל ואת העתיד. זה נראה טוב.
מסכימה.
אנחנו יודעים שיש לנו לא מעט בעיות כאן במדינה שלנו. מלחמה, קונפליקטים, חטופים בעזה, אנחנו ערב ליל הסדר, כולנו מסובים, ואנחנו זוכרים שעדיין יש 59 ששמה. אנחנו כואבים, ואנחנו יודעים שהעם היהודי הוא עם ששנים, כבר אומר בליל הסדר, בדמי חיי, הוא עם שיודע לצאת ממשברים, צריך לצאת ממשברים, אבל כדי לצאת ממשברים צריך כוחות ואנרגיות. ומי אם לא הצעירים? נותנים לנו כוחות ואנרגיות. אז כל הכבוד לכם על העשייה כאן, על התנופה. תשתפו אותי קצת. יש לכם גאווה פה במקום?
בטח, בטח, חמודה.
איך קוראים לך?
אני פלג, אני מאוד. פלג בר סמת,
כיתה י' א'. שם יפה, פלג.
תודה. אתה בעצם נכנסת לתפקיד יושב ראש הסוכנות היהודית ב-2022, נכון?
נכון.
מה בעצם התפקיד של היו"ר?
התפקיד של היו"ר זה לקבוע מדיניות, לקבוע עדיפויות, סדר עדיפויות, את הרוח של הארגון. ואני הראשון בעצם שמגיע מחוץ למערכת הפוליטית. עד אליי, זאת אומרת, אני החלפתי את הרצוג, שהלך להיות נשיא, אבל כל היו"רים, הם באו מהמערכת הפוליטית, ואני חושב שההסתכלות שלי היא שונה. הסתכלות על, קודם כל על הדברים שמדינת ישראל והעם היהודי צריך, מהמקום שלי כמובן, והסוכנות מתמקדת, להזכיר לכם, לא יודע כמה אתם יודעים, אבל הסוכנות מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים. אחד זה חיזוק הקשר לכל יהדות העולם, לכל הקהילות היהודיות בעולם, שתיים, עלייה, ושלוש, בניית חוסן כאן במדינת ישראל. הסוכנות עושה את זה שנים בעצם מאז הקמת המדינה.
כן.
אבל בעצם כל יושב ראש מביא את הדגשים ואת העדיפויות ואת הרוח.
השנים האלו מ-2022 זה בעצם שנים מאוד קשות לנו למדינה. איך זה היה בשבילך?
אני מרגיש את החשיבות הגדולה של לעשות דברים למען העם היהודי. בסוף אני חושב שהמשמעות שאנחנו מעניקים ליום יום שלנו, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר, מה אנחנו עושים? ויש פה איזושהי ברית עמוקה בינינו, קודם כל למקום, לארץ ישראל. העם היהודי קמה למקום הזה 2000 שנה בתפילות, אם אשכחך ירושלים, אני לא יודע פלג מאיפה המשפחה שלך הגיעה, ומה ההורים נולדו כאן, אבל אחרי 2000 שנה קמה והתחדשה הציונות, התנועה הציונית, בניית מדינת ישראל. אני נולדתי כאן להורים שזה היה הדבר הכי חשוב להם, לבנות את מדינת ישראל. ואני חושב שלהעניק משמעות כל יום לעשייה שלנו, בוודאי בתקופה שאנחנו כואבים מאוד, שחווינו כישלון נורא ב-7 באוקטובר בשבת שמחת תורה. אבל אני מסתכל באמת על כל התקופה, זה מלחמת רוסיה-אוקראינה, עלייה גדולה מאוד מרוסיה ואוקראינה, קרוב ל-100,000 איש ב-2022, שלהי הקורונה, וגם תקופה של משבר עולמי, וכמובן השבר הגדול, הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר, שאנחנו חווים אותו וצריכים לצאת ממנו חזקים יותר. אתגר גדול, ובסוכנות יש אנשים נפלאים, מסורים, מקצועיים, שבאמת חדורי אמונה ברוח שליחות, רוח טובה.
כן. בעצם דיברת על כמה תפקידים שיש לסוכנות. אם אתה יכול להרחיב קצת על התפקיד בארץ ועל התפקיד בחול בנפרד, אנחנו מאוד נשמח.
בארץ יש לסוכנות היהודית מערך גדול לקליטת עלייה, 25 מרכזי קליטת עולים. יש את כפרי הנוער, 6 כפרי הנוער, אתם אחד מכפרי הנוער, והדגש פה על נוער. גם כאן אני הייתי רוצה לראות בכפרי הנוער יותר עולים, יותר צעירים. בסוף, 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 מדינת ישראל היא שותפות בין כל פלגי העם היהודי, פלג.
בדיוק.
כל פלגי העם היהודי. אנחנו מטפלים בקשישים, בניצולי שואה, מכינות קדם צבאיות, יש לנו 19 מכינות קדם צבאיות, ומתוכם 9 זה כל עמים, מכינות יחד עם עולים. וכמובן שמאז המלחמה, אנחנו ממוקדים בשיקום דרום, שיקום צפון, שזה אומר הכפלת השותפויות עם הקהילות היהודיות בחו"ל, למשל שיקגו שתמכה קודם את קריית גת, היא עכשיו את קיבוץ ניר עוז, זה אומר ביקורים, זה סולידריות, זה התנדבויות, תוכנית מסע למשל שמביאה אלפי מתנדבים להתנדבות בחקלאות, בתעשייה.
אתה רואה יותר ערנות מטעם מה שנקרא יהודים בתפוצות לבוא ולעזור
בהחלט.
בעקבות המלחמה, או עכשיו שאנחנו נמצאים שנה וחצי אחרי, האם יש עלייה בזה, ירידה בזה, איך, כי זה, המלחמה הזאת היא אינסופית.
יש עלייה, יש בפירוש עלייה, קודם כל, יש גם בעלייה באנטישמיות, ואני חושב שקרה משהו, או קורה משהו אצל יהדות העולם. יש יותר התחברות למקום הזה של, מה היהדות בשבילי? היהדות בקהילה שלי, וכמובן, איך מתנהגת אוכלוסיית העולם, כלפי, כלפי יהודי, אוכלוסיית המדינה, אם זה אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, אנגליה, איך מתנהגים כלפי כיהודי, איך אני חווה את היום יום, ואני חושב שיש הבנה הגדולה יותר מבעבר, שחשוב שתהיה מדינה יהודית, דמוקרטית, חזקה. וכתוצאה מהדאגה הזאת, הרבים שהסתירו את היהדות בחול, היום הם עומדים יותר איתן, יותר זקופים. כן. הדילמות היומיומיות, כן ללכת עם כיפה, לא ללכת עם כיפה, כן מזוזה, לא מזוזה. אבל יש יותר ערבות הדדית, במובן של את הדברים הקטנים, לעשות יותר ביחד. סטודנטים באוניברסיטאות ביחד, עם עמיתי ישראל שהם השליחים שלנו, שינשינים שלנו, שהעבודה שלהם, הם מרגישים שהעבודה הרבה יותר משמעותית בחיזוק הקהילות היהודיות בעולם. זו תקופה ש...
החבר'ה שרוצים לבוא ולהתגייס,
כן,
יש עלייה?
יש, בהחלט, יש, כן, בשנה הראשונה של המלחמה ראינו עלייה גדולה, ובתוכה גם עלייה של צעירים, וגם כמות הנופלים בין העולים הצעירים, גם לצערנו גדולה, אבל היא משקפת שוב את אותה גישה, את הדאגה הגדולה ואת הערבות ההדדית, ואת הקשר הזה, הקשר למדינת ישראל, לארץ ישראל, ואנחנו צריכים להעצים, כן, בלב.
כן. מה חשוב לך לומר לנו לבני נוער שגדלים בכפרי נוער, ואנחנו בעצם גם חלק, אנחנו מעורבבים גם עם עולים ונעלה, מה חשוב לך לומר לנו בעצם?
אומר לכם שקודם כל אתם העתיד, הנוער הוא העתיד, ולומר לכם שמוטלת על כולנו אחריות גדולה לקיומה של מדינת ישראל, לקיומו של העם היהודי, ולעשות יותר כדי לחזק את הקשר עם קהילות יהודיות, עם צעירים יהודים מעבר לים, כדי לקרוא להם להמשיך ולסייע ולבנות את מדינת ישראל, לבוא לכאן לביקורים, לסיורים, להתנדבויות.
ואני זה חלום שלי.
אתם, כל אחת ואחד מכם, בעצם נושאים באחריות גדולה לעם היהודי כולו, ל-3,000 שנה, אתם צריכים להרגיש פה על הכתפיים, את האחריות הגדולה הזאת, ל-3,000 שנה פה. אנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים להיות מעורבים, אנחנו גם אלו שנמשיך ונבנה את כל מה שהורינו וקודמנו עשו כאן, ונעשה את זה יותר טוב.
זה בעצם חלום שלי, באמת, להיות
נכון,
בשנת
לא,
שירות.
ציוני, ממש ככה.
חלום, גם חלון ציוני, להיות בשנת שירות, אני ממש רוצה, זה משהו ש... כבר הרבה מאוד שנים, זה איזושהי שליחות שאני מרגישה שאני רוצה לעשות, מחויבת אליה. יש לי הרבה היסטוריה, גם סבא שלי עלה לארץ.
מאיפה?
מסלובקיה, אחרי השואה.
אחרי השואה?
שלי, אחרי השואה.
מתי הוא נולד אבא?
סבא ב-42.
אוקיי, טוב, במלחמה, ממש. כן, כן. כן.
והוא עלה לארץ ב-48. סבים אחרים עלו לפני, הקימו, חלק מהם הקימו קיבוץ יד מרדכי, חלק קיבוצים בצפון. זה משהו שאני מרגישה מחוברת אליו, משהו שאני מאוד רוצה לעשות, ממש שליחות כזאת.
אז הנה, מה שאת אמרת זה מימוש, מה שאבא שלך עשה, מימוש החזון הציוני. נולד בסלובקיה, נולד ממש במלחמת העולם השנייה, 42 שנה שמתחילה תוכנית ההשמדה.
כן.
השמדת יהודי אירופה, וזה ממש לצמוח מתוך החורבות והאפר של מרכזי ההשמדה הגדולים. ולהגיע לכאן ולממש את בנייתה של מדינת ישראל.
כן. והנה אנחנו פה צומחים.
כן.
מהשורשים שלו. שאלה...
זה דרך אגב בדיוק קשור, מה שאת אמרת עכשיו, בדיוק קשור לפסח. והגדת, מה זה והגדת לבנך ביום ההוא? והגדת זה החובה לזכור. לזכור מה שאת, כשאת דיברת עכשיו על אבא שלך, כי את יודעת כצעירה, את יכולה להגיד, לא מעניין אותי מה שהיה, אני כאן, מה שמעניין אותי עכשיו להסתכל קדימה. והחובה לזכור, הזיכרון, בסופו של דבר הוא מגדיר, מי אנחנו? אם לרגע אנחנו מוחקים את ההרדיסק שלנו, מה אנחנו, מי אנחנו, למי אנחנו, מה הערכים שלנו, לאן אנחנו הולכים?
אז כמעט נגמרנו הזמן, אבל רק שאלה, איך אתה מתרשם מכפר הנוער שלנו עד 10 נעורים?
מקום נפלא, קודם כל המקום.
כן.
המיקום, המיקום והמקום, אבל תמיד הרבה יותר מרשים זה אתם, הצעירות והצעירים, אתם המרשימים. אני אומר לך, כשאת באה ומספרת לי על אבא שנולד בסלובקיה ועלה, מרגש. ממש, העצב הרגיש ביותר שלנו, זה האנושיות והחיבור. בסופו של דבר לציונות המתחדשת.
ושאלה אחרונה, אם היית גיבור על, איזה גיבור על היית רוצה להיות?
קודם כל הייתי, אני לא יודע, בשמות לא יודע.
לא, איזה תחודה.
לא מכיר את גיבורי העל בשמות שלהם. כשאני הייתי ילד, אז היו, היה הרקולס והיה טרזן והיו כאלה, אבל הייתי מבקש שחלק גדול מאלה שלא איתנו, שיחסרו. להיות איתנו, אירן הכי נהרג במלחמת יום כיפור, אני יודע כמה הוא חסר לי, אירן הבן שלי, חסר לי החיבוק שלו, והייתי מבקש שתהיה כאן יותר אהבה, יותר מתינות, יותר כבוד, זה לזו, זה לזה, ובימים האלו של לקראת פסח, שניסה כולנו בחזון הזה של חירות, כמובן שהחטופים יחזרו אלינו, אבל שניסה ביחד כעם גאה ומאוחד, ושנבין שהשונות, כי כל אחד מאיתנו שונה, הוא שונה ב-DNA שלו, הוא שונה במרכיב האישיות, כמובן שבמאפיינים של הקהילה והמוצא וארצות המוצא, שנבין שהשונות היא יכולה להיות מרכיב עוצמה, לא פיצול. ואם אנחנו נפעל במקום הזה, לכיוון הזה, אז אנחנו נהיה הרבה יותר חזקים, ונראה פה
מסכימה.
עוצמות בלתי רגילות. כלכלה חזקה, סטארט-אפים, מצליחים, ויותר פרגון, יותר אהבה, יותר ביחד, וצמיחה גדולה. אגב, אנשים יהודים בחול ששואלים את עצמם להישאר כאן או לעלות, אז אחד הדברים שהם שואלים, מעבר ליוקר המחיה ו... האם בכלל יש לי כסף? איזה אווירה יש כאן? לבוא לכאן או לא לבוא לכאן? ומי יוצר בסוף את האווירה? אנחנו. אנחנו, הסכנה הגדולה ביותר שלנו, זה הקרעים הפנימיים, ומצד שני, ההופכי של זה, בדיוק מה שאמרתי, השונות היא מקור עוצמה. ושם אנחנו צריכים להיות, בכבוד ההדדי, לכבד את זה, אז הגיבור על או הגיבורת על, שהייתי מבקש שיעשו את ההוקוס פוקוס הזה ויחזירו אותנו לעיקר כמציאות. יכול להיות שהשבעה באוקטובר הוא נתן לנו כזאת מכה שאולי אנחנו צריכים להבין את זה מתוכנו.
תודה רבה.
חג שמח.
תודה רבה לאלוף המילואים דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות היהודית. שלום ליהודה סיטון, מנכ"ל סוכנות היהודית. סטון, סליחה, הנה, נורא את הגניה כאן ויש לו כמה שאלות.
שלום יהודה.
תודה.
איך אתה מרגיש היום?
שמעו, תמיד להגיע להדסה נעורים זה מקום שפותח את הלב. אז בתוך כל השנה המטורפת הזאת שאנחנו עוברים, להגיע לפה בבוקר, לראות אתכם, לראות את האנשים, לראות את הים, לראות את הירוק פה בעיניים, רק לקחת את האוויר הזה לראות.
גם אנחנו שמחים לארח אותך, לראות את הכחול בעיניים.
זה לא פעם ראשונה. הייתי פה הרבה שנים דירקטור פה בכפר, עד לא מזמן. המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מיוחד. עכשיו שאתה נכנס אליו, אתה מרגיש שנכנסת לאדמה אחרת, למקום אחר, והוא כל הזמן מקום שמתחדש. יש בזה איזשהו יופי פנימי נהדר. אז כיף גדול, כיף גדול להיות פה היום.
ספר לנו קצת באיזה אירוע אנחנו נמצאים היום.
אז אנחנו ברמת כוסית לקראת חג הפסח של הסוכנות היהודית וחברות הבת שלה. אנחנו משתדלים ודואגים בכל שנה לרדת לשטח לעשות את הרמת הכוסית. הכי קל זה לשבת במשרדים שלנו, ואז מגיעים בדיוק את אותם אנשים שאנחנו רואים כל הזמן, ואנחנו משתדלים פעם אחת, שנה אחת לעשות את זה בצפון, ושנה אחת לעשות את זה בדרום, ולהסתובב, ואנחנו חשוב לעשות את זה באחד מכפרי הנוער, ולכן הגענו להדסה נעורים.
מהתחקיר המעמיק שעשיתי עליך, אתה בסוכנות היהודית הרבה זמן, משנת 2008, נכון?
נכון.
מה עברת בתקופה הזאת בסוכנות יהודית, ומתי הבנת שאתה רוצה להיות מנכ״ל?
מתי הבנתי שאני רוצה להיות מנכ״ל? זה בשלב מאוד 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 מאוחר. נגיד אני ב-2008 הייתה לי את הזכות לצאת לשליחות. הייתי בלוס אנג'לס ביחד עם המשפחה שלי, 3 שנים. וזו הייתה תקופה שבה אני הרגשתי שגם החיים האישיים שלי וגם החיים המקצועיים שלי עושים שינוי. אני מניח כמו שלכם קורה פה בכפר הנוער. פתאום דברים שאתה חווה, אתה רואה אותם באופן אחר, אתה מרגיש, אתה מתחבר לאנשים. אני תמיד אומר שחזרתי עם אהבה כל כך הרבה יותר גדולה למדינת ישראל, אבל באותה נשימה גם אהבה ענקית לעם היהודי. וזה שינה את מסלול הקריירה שלי. ומאז עשיתי כל מיני תפקידים בסוכנות היהודית, ניהלתי פה וניהלתי שם והובלתי דברים שונים. וב5 שנים האחרונות, לפני שהתמניתי להיות מנכ"ל, הייתה לי את הזכות בעצם להוביל את כל הפעילות של הסוכנות היהודית בארץ ובעולם. עכשיו תחשבו על 5 שנים האחרונות, קורונה, אוקראינה, הייתה לי את הזכות להוביל את המבצע באוקראינה, וכל מה שמשתמע, הסבבים פה בישראל, והשבעה באוקטובר. ואני חשבתי לתומי, שאחרי אוקראינה, שהיה מהלך מאוד משמעותי, אבל גם שחת, הרבה מאוד אנרגיות אישיות, שאני בסדר, עובר הלאה לחיים, ואז לצערי הגיע השבעה באוקטובר, והבנתי שיש פה משימת חיים. והסוכנות היהודית כמי שהקים את המדינה ומי שנמצאת ותומכת בעם היהודי ובמדינת ישראל מיום הקמתם, יש לה תפקיד קריטי פה. ואחרי 7 באוקטובר החלטתי שאני רוצה להיות המנכ״ל. אז ככה זאת ההתגלגלות.
מהו תפקידו של המנכ״ל? בטח במצב של העכשווי, באיזה אתגרים הוא היה נוכח?
וואו, בסוף כל אחד מעצב את התפקיד כמו שהוא רוצה לעצב את התפקיד, אבל בסוף אני אומר, יש 2 דברים מרכזיים להוביל ארגונים. אחד, אתה צריך להחזיק את הסיפור הארגוני, את הערך, את הלמה, את למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, לאן אנחנו הולכים, אתה צריך לראות שהאנשים מסביב מבינים את זה. והדבר השני, אתה צריך לראות שזה מתבצע, שבאמת בין הדרך, בין החלום, בין החזון לבין המציאות, אין פער. מאוד קל להיות במקום שהוא רק אסטרטגי, ולהגיד זה מה שצריך להיות, לשם צריך ללכת, ופה זה נגמר, אבל לא להתעסק בביטן בייץ ובאנשים, ובסוף להיות מנכ״ל זה להצליח, למרות שזה נשמע מוזר, אבל להצליח להוביל חבורה של אנשים מוכשרת ללא סמכות. אם כל מה שאתה עושה זה להוביל אותם עם סמכות ועם כוח, אז אין סיכוי, אתה לא תלך למקומות טובים.
אז בעצם מתי נכנסת לתפקיד?
נכנסתי בראש השנה לתפקיד.
השנה?
כן.
סוף 2024.
סוף 2024, וואו. לפני חצי שנה, כן.
יפה.
אני מבין שגם אתה עושה פודקאסט.
ביחד עם שיר הדס מאיר, נראה לי אתם מכירים, שם די מוכר, החלטנו לעשות פודקאסט שבהם אנחנו מביאים את הקולות של העם היהודי, וכל פעם אנחנו יוצאים, זה נקרא מסע בין קהילות, כל פעם אנחנו מביאים מישהו מקהילה יהודית אחרת בעולם, שמספר את הסיפורים, מסיפורים נורא נורא מצחיקים, על ארגנטינה, או על מסיבות קולג' בארצות הברית, שזה באמת מצחיק, ועד עולמות מרגשים של מי שעלה מאוקראינה, ואיבדה חברים, ואיפה זה פוגש אותה. אחד הפרקים היה על גיברטר, שזה ממש מקום קטן, קטן, אי קטן, 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 ואיך פתאום חווים במקום הקטן הזה במשפחה אנטישמיות, אז זה גם צחוק וגם רגש, וגם אהבה, וגם סיפורים שמחממים את הלב, ואנחנו מקווים שככה קצת ננגיש את זה לישראלים פה, לשמוע על קהילות יהודיות בעולם.
תבוא לפה, יש לנו גם.
כן, אנחנו מאוד נשמח.
אותו דבר, את אומרת, כל האנשים נמצאים פה.
בוא נעשה איזה שיתוף פעולה.
גם בתוכנית, מי קהל המאזינים שלך?
וואי, זו שאלה מצוינת. אנחנו רוצים להאמין שקהל המאזינים שלנו הוא יחסית חבר'ה בגילאים, אני אגיד לזה young adults, קוראים לזה באנגלית, אבל איפשהו גילאי 16, 17, 18, עד 30 פלוס. אני מניח שזה קהל שמתחבר לסיפורים, כי אנחנו מביאים את המרואיינים פחות או יותר באותם גילאים, אבל כל אחד, כל אזרח ישראלי, שבא לשמוע סיפור, בא לך לדעת איך זה עובד בארגנטינה. זה מעניין, לא? יש לכם פה מישהו מארגנטינה? שעשה עלייה מארגנטינה?
כן, כן, יש פה.
יש?
יש פה.
כן?
מסתבר שיש.
מה, שמעתם סיפורים? מה קורה שם אצלו? איך זה בבית? איך הקהילה היהודית? למה הוא בא לישראל?
לא.
אנחנו שומעים מעניין? יותר מעולים מאוקראינה.
כן, שיש ברוסיה.
הרבה. רוסיה, אוקראינה.
הדוברי רוסית.
זה, בין הסתם יש הרבה, בטח אחרי המלחמה, אבל גם לפני זה בתוכנית נעלה שמגיעה כן. לפה.
בדיוק.
אבל מעבר לזה, יש עושר ענק. בעם היהוד, יש פה חבר'ה שעלו מארצות הברית, עכשיו תלכו לעשות ריסרצ' תבדקו מה יש לכם.
אני יודע שהולך להיות פה עולה.
באמת רוב העולים שלנו בעצם דוברי רוסית, כאילו מהארצות האלה, אבל כאילו כן יש.
אני גם חונך דוברי רוסית שעלו.
קבוצת נעלה.
כן, את נעלה.
קבוצת נעלה. תשאל אותם למה הם הכי מתגעגעים שם.
אתם שואלים את זה בתוכנית בסוף?
שואלים בטוף, למה אתה הכי מתגעגע שם, ומה אתה הכי אוהב בישראל? בסדר, מה השינוי הזה?
מה חשוב לך להגיד לבני הנוער, שכמונו שנמצאים בכפר הנוער הדס הנאורים?
אחד, שיש לנו נוער מדהים, 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 ואתם חזקים בעוצמות שאתם אפילו לא מתארים לעצמכם. ובטח מה שעברתם, והייתה לי את הזכות פה בתוך הכפר לשמוע לא מעט מהסיפורים, ולראות את ההתפתחות של הנערים לאורך השנים. אני חושב שהדבר הכי משמעותי היום זה לראות שבני הנוער פה שגדלים במדינת ישראל מרגישים שיש להם את המסוגלות לקחת אחריות על החברה הישראלית. יש לכם את היכולות האלה, דווקא בתור האנשים שגדלו לפעמים לא בסביבות הכי מטיבות שיכולות להיות, או אנשים שעשו עלייה ועשו את המעברים האלה. מי שיצא מהבית והצליח לגדול פה ולצמוח וללמוד ולרכוש חברים, הוא מקבל כלים מהחיים שיכולים לייצר מנהיגות אחרת במדינת ישראל שהיא חשובה לנו. ומנהיגות זה לא רק בפוליטיקה, מנהיגות זה בכל מקום שאתה הולך. ואני אומר ששני העולמות האלה, גם הזהות האישית שצריכה להיות חזקה, וגם המעורבות לעשות משהו בחברה הישראלית, זה המפתח, ואתם מקבלים את הכלים האלה פה, ורק תספרו, תשתפו, תהיו, זה בשורה שצריכה לצאת לעולם.
והנה, השאלה הכי מעניינת, אם היית גיבור, איזה כוחות היית רוצה?
קודם כל הייתי רוצה להיות דורון אלמוג שהיה פה לפני זה. בסדר, אני לא יודע כמה אתם, הסיפור חיים שלו, מי שהיה האדם הראשון על אדמת אנטבה והציל ופעל למען מדינת ישראל, אבל בלא פחות נחישות גם פועל עבור החברה הישראלית והתיקון של החברה הישראלית. רציתי להגיד בהתחלה סוניק, כי זה מה שהבן שלי התעסק בו הבוקר, אבל זה נראה לי פחות.
להיות
בעיר כזה? לא, זה בכלל, הוא... אני חושב שהוא דמות מאוד אופטימית. בסדר, יש משהו מאוד אופטימי בסוניק כמובן זה, אבל אם היה לי את הכוח על שבקום לאדם שאני מפוגש לייצר בו תקווה, זה הדבר שאני הייתי רוצה לעשות. אני חושב שיש המון המון תקווה בעולם, ותקווה זה תוכנית עבודה ולא רק אופטימיות, והיא פה, היא נוכחת בינינו, רק צריך להדליק את הלהבה הזאת. אז אם היה לי את הכוח הזה להדליק את הלהבה אצל כל אחת ואחד, אז הייתי מאושר.
אמרת שהתחלת ב-2008, אני לא רוצה להגיד לך באיזה שנה אנחנו נולדנו, אבל זה מרשים.
אני גם צעיר, אני גם צעיר.
לא אמרתי שלא.
לא, זה...
לא אמרתי שלא.
בדרכך.
אבל אפשר מהר מאוד להגיע למקומות שרוצים להגיע, ובאמת הזדמנות גם להגיד, רק צריך לצאת מאזור הנוחות. צריך לצאת מאזור הנוחות ונעשות דברים חדשים, וזה הזדמנות להגיד שיש לכם יושבת ראש מדהימה, עינב, ויש לכם מנהל מדהים שקוראים לו עמי, וצוות ענק, אני עוקב אחרי הרדיו שלכם, והדברים שאתם עושים, תמשיכו לעשות טוב.
תודה רבה. תודה רבה.
שלום, מאזינים ומאזינות, אנחנו ברדיו על הגל, ואנחנו היום ממש על הגל.
ברוכים הבאים לאסף שמול.
ברוכים הנמצאים, איזה כיף.
מה הדבר שם, חג שמח, תודה שהגעת, תודה שאתה פה איתנו בתוכנית. אתה בעצם מנהל תחום הנוער בסוכנות, תספר לנו קצת על זה.
אז בעצם אני מנהל את תוכניות הנוער ביחידה לישראל, בסוכנות יש מספר יחידות, ויש את היחידה לישראל שאחראית על כל הפעילות בישראל, ויש לנו תוכניות מגיל הרך בעצם, ועד צעירים בגילי 40. היום צעירים יכולים להיות גם בני 40, אהוד בנה ימר, הילד בן 30.
ובעצם מתי נכנסת לתפקיד?
נכנסתי לתפקיד לפני קצת יותר משלוש שנים, עד אז אני כל הימי מסתובב בעולמות של חינוך חוצה ביתי ופנימיות וכפרים ומסגרות כאלה ואחרות. בשלוש שנים האחרונות באמת התחלתי לעבוד בסוכנות כמנהל תחום תוכניות הנוער, שקודם כל זה אחריות על ששת כפרי הנוער של הסוכנות היהודית, בראש ובראשונה הדס הנאורים, הכיפי הזה שאנחנו מתארחים בו.
מה אתה חושב על הכפר שלנו?
תשמעי, את יודעת.
ממוצע כזה?
כן. האמת שגם אני חושב, אבל מילא אני, הדס הנאורים נחשב היום אחד הכפרים המובילים במנהל לחינוך התיישבותי, בכל מה שקשור ליכולת, לתוכניות, לחניכים עצמם, לצוות, לפיתוח, לקידום של החניכים.
זה אומר שבחרתי טוב.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אפשר לראות לפי החיוך שלך.
כן, האמת שאני רואה אותך כל פעם בטקס, פעם קודמת זה היה בטקס הפלגות ששרתם מקסים.
אנחנו עליה כאן, אנחנו גם נשיר היום, שננעים את ה...
ננעים את האווירה.
ננעים את האווירה, כן, שכחתי, איך אומרים, אנחנו בהתחלה, בסוף הטקס, אנחנו תקבלו איזה שיר, איזה טעימה ממה שאנחנו עושים עכשיו, טעימה ממה שעושים מהרדיו.
רציתי להגיד לך, פלג, את נורא התרגשת שאסף מגיע, כי הייתה לך איזה סיבה, אז הנה, יש לך הזדמנות לשאול אותו את מה שרצית.
אני ממש רוצה לעשות שנת שירות בסוכנות היהודית, זה חלום שלי כבר כמה שנים. גם אמרתי קודם עם דורון אלמוג, שזה באמת איזה שליחות, זה משהו שאתה מרגיש מחויב, זה גם מהדורות הקודמים שלי, כמו יוסמים שלי, גם היום הדור שלנו, זה משהו שאני מאוד 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 רוצה לעשות. אז איך בעצם מגיעים להיות שינשינו?
אז קודם כל חשוב להגיד שיש לנו באמת הרבה מאוד תוכניות לשינשינים, וגם תוכניות של מכינות. חשוב שידעו, יש לנו, אני אגיד ממש בקצרה על העולם של המכינות שלנו, יש לנו...
רוב המאזינים שלנו הם בני נוער.
נכון.
אז חשוב שתרחיב.
אז יש לנו עולם של מכינות שנקרא כל עמי, זה מכינות מקסימות של חבר'ה ישראלים וחבר'ה חולניקים שמגיעים לחצי שנה ביחד, שבע מכינות כאלה, זה מכינות שמתנהלות בשפה האנגלית, ואני ממליץ בחום לשקול את זה, זה תענוג של מסע שלומדים בו המון המון המון. יש לנו מכינות שנקראות מכינות אופק, שגם פזורות בכל הארץ, גם מכינות חצי שנתיות, ואנחנו לקראת, כשזה ככה רלוונטי, אנחנו מגיעים לכפרים ומספרים ומסבירים ומזמינים. ויש לנו עולם שלם של שנות שירות, גם קודם כל הקומונות שנמצאות בכפרים שלנו, אבל לא רק, בכל מיני מקומות נוספים. ויש עולם שלם של שנות שירות, סליחה, בחול. תהליך ארוך שמתחיל כבר בכיתה י' א', אנחנו מעבירים לכפרים, ואנחנו נעביר גם באופן אישי לך את הדברים, כדי שתיכנסי לתוך התהליך, כי הוא באמת ארוך, אבל הוא שווה כל רגע.
איך מגיעים לזה באמת? איך הם יכולים להיחשף לזה יותר?
אז בעצם אנחנו, כשמתחילים תהליכי המיון, אנחנו מעבירים דרך הכפרים לרכזות הבוגרים, בדרך כלל את כל התאריכים ותהליכי המיון, ואנחנו גם אוהבים מאוד שחניכים מהכפרים שלנו ניגשים לתוך התהליך. אנחנו לא פותחים דלת שבסוף החניכים בעצמם פותחים את הדלתות, ואנחנו מאמינים שיש לכם את הכוחות ואת היכולות לעשות את זה, אבל אנחנו יודעים להיות שם במקומות שבהם צריך רגע להנגיש ולסייע ולעזור, ואנחנו נדאג כמובן לעשות. באיזה כיתנת?
י' א'.
בסדר גם. זה ממש אותו הזמן, ואני אדאג לוודא אחר כך שזה קרה.
תודה רבה. בעצם אתה רואה שינויים בדפוסי השתתפות של צעירים בסוכנות מאז השביעי?
תראה, אני אגיד קודם כל באופן כללי שהשביעי לאוקטובר עשה שינוי יוצא דופן מעבר למובן באליו, שאנחנו עוד לא מתחילים באמת להבין אותו. אנחנו רק עכשיו מתחילים לעכל את הקורונה, אז אם השביעי לאוקטובר ייקח לנו עוד קצת זמן. אנחנו רואים הרבה מאוד רצון להתנדבות, להשתתפות, לסיוע בכל ההיבטים שאנחנו רק פותחים ונמצאים איתם. לצד זה שכולנו בהרבה מאוד שאלות ובדאגות ובחשש, שגם זה מתבטא בטח בעולם המבוגרים, וכמובן אצל הצעירים עצמם.
זה כי אתה אומר שיש יותר השתתפות.
יש הרבה מאוד השתתפות ויש רצון גדול להתנדב, וכל תוכנית שאנחנו פתחנו בעוטף ועוד מעט גם בצפון, תמיד הן מלאות ותמיד יש רצון אז להיות שותפים בו. ואנחנו מאוד מאוד מברכים על זה, זה קורה בהרבה מאוד תוכניות שלנו, גם בשאר כפרי הנוער, גם בעולמות של המכינות, גם בשינשיני, גם בתוכניות צעירים, גילי 22, 3 וכולי וכולי.
אתה הגעת לתפקיד, אמרת לפני 3 שנים וזה.
נכון.
עם איזה חזון הגעת לתפקיד, והאם הוא השתנה או יתווסף אליו?
אז תראי, קודם כל, ככה שמעתי לפני זה את יהודה אומר, שבחמש שנים האחרונות אין פה יום אחד שהוא נורמלי, ואנחנו עושים תוכניות ואלוהים צוחק.
בדיוק.
אז אנחנו מגיעים ובונים שנה, ואז הכל משתנה. בסוף אני מאמין שהתוכניות שאנחנו עושים בסוכנות, ובכלל בעולמות חברתיים, צריכים לתת אפשרות בחירה. אנחנו לא יכולים להכריח, אנחנו לא יכולים לכפות בשום מקום, אבל בסוף אני חושב שההבדל בין אדם שיודע לכוון את עצמו ולדאוג לעצמו, זה שהוא מרגיש שיש לו אפשרות בחירה ושיש באמת אופציות בפניו. למשל בין עולם של מכינות לעולם של ישר להתגייס לשירות צבאי, ועולם של שינשין, אבל שבאמת ירגיש תחושת ערך שהוא מסוגל לעשות את הכל. ואנחנו בכל התוכניות שלנו מאמינים בדבר הזה, עסוקים כל הזמן באיך אנחנו מסייעים ומלווים בני נוער להרגיש את תחושת המסוגלות הזאת, שבסוף הם יודעים להעמיד תמונת עתיד ולהבין שזה קשה ומורכב ויהיה משברים בדרך, ושזה חלק מהדרך, חלק מהתהליך, ושבתוך זה בסוף אם אתה מרגיש בעל ערך ועם תחושה שבאמת יש לך תחושה אמיתית של בחירה, של יכולת לבחור, השמיים הם הגבול.
אילו אתגרים מרכזיים אתה אומר שעכשיו הסוכנות עומדת בפניהם, חוץ מכמובן כל מה שקורה? האם יש משהו שלא רואים על פני השטח?
אז תראה, אני חושב שהאתגרים המרכזיים שאנחנו, יש את האתגרים המרכזיים של הסוכנות, שככה יהודה ודורון דיברו עליהם לפני זה, בעולמות שלנו, קודם כל, ברמה הכי אישית ופשוטה, נורא קשה לנו לתכנן. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו רוצים לעשות תוכנית, אנחנו בונים אותה ומכירים אותה ומתקצבים אותה ועושים כל מה שצריך לעשות, אבל פה יש אירוע וכאן זה, ואנחנו לא יכולים לבנות, כי צוותים נמצאים, כל הצוותים שלנו עם אנשי צבא, וכולם נמצאים המון המון בצווי 8. יש לנו אתגר מאוד גדול להתאים את הדברים היום לתוך הרוח המשתנה של צעירים. אנחנו ככה מנסים להבין יחד איתכם הרבה פעמים, ועושים המון קבוצות ושואלים את השאלות ככה שתלמדו אותנו. בסוף אתם יודעים הרבה יותר טוב מאיתנו מה צריך ומה נכון ואיך כדאי לגשת לדברים. אני אגיד שבסוף האתגרים האלה הם אתגרים משמחים בתוך המציאות.
תגיד את סף, המדינה מבינה את האתגרים?
ברוכה הבאה לעמי. שלום עמי.
אני חושב שהמדינה מתחילה להבין את הדברים. בסוף אני מאמין שבאמת הרבה מאוד שינויים מתחילים מלמטה. אנחנו יודעים לצד בני הנוער הרבה מאוד פעמים להוביל את המהלכים, ואני חושב שלמשל בעולם היום של הבנה של מכינות בית ספריות למשל, אז הסוכנות היהודית התחילה ביחד עם גופים אחרים, אבל היום כבר משרד החינוך שותף לתוך הדבר הזה, ואתמול הייתי באיזשהו דיון בצבא שהיה עסוק בנושא הזה. אתה יודע, פעם היינו יושבים, בונים תוכניות, 3 שנים, חושבים עליהם, כותבים אותם, הבעיה שהתעסקנו איתה לפני 3 שנים כבר נעלמה, אבל היינו מוכנים עם התוכנית.
כן.
היום אנחנו מאמינים בזה שאנחנו צריכים להתחיל לפעול, לעשות את הדברים.
לשים את הרגל בדלת ואז הדברים מגיעים. המדינה מצטרפת בדרך כלל.
והמדינה מצטרפת, ואני חושב שהיום יש לנו שותפים מאוד מאוד טובים, גם במשרד החינוך וגם במקומות אחרים שנמצאים, האגף הביטחוני חברתי וכו' וכו', ששותפים אמיתיים שלנו, וגם מתחילים להבין שמה שאנחנו מגיעים עם מטען מאוד מאוד גדול, גם של ידע וגם של יכולות, שמסייעים בסוף להם כגוף שמוביל את המהלכים במסות, להתקדם איתם.
את יודעת, פלג, הסוכנות היהודית היא שותפה מאוד מרכזית למה שקורה בכפר. ולפני כמה שנים, הם שמו סימן שאלה לגבי נחיצות והמקום שלהם בכפרי הנוער. מה יש לך לומר לאסף ואנשי הסוכנות לגבי, בכלל, כפרי הנוער והדס הנעורים בפרט?
זה מקום מעולה, כאילו, כפר נוער, אני לא... לא שאני...
את לא אובייקטיבית.
בדיוק, בדיוק. כן. זאת המילה, חיפשתי. לא אובייקטיבית לגבי המקום הזה, בסופו של דבר, מקום הציל אותי, אבל כפר הנוער בכללי, זה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. זה משהו שהוא מאוד קהילתי, וזה, אתה ממש חלק ממקום, בניגוד למה שבאתי מהבית, שגם זה מועצה מקומית, זה כן משהו שהוא קצת יותר, קצת יותר כזה אינטימי יחסית לעיר או לשור, אבל בכל זאת פה זה... זה ממש, אתה ממש חלק, אתה ממש בכל דבר, הנה יש עכשיו את האירוע הזה, ואני כאילו חניכה ביהודה, ועכשיו הנה אני פה.
כן? ואת אומרת, הסוכנות יכולה להיות גאה, שיש לה פרויקט כזה, והיא נותנת לו תמיכה.
מכי גאה.
יש בהיסטוריה כל מיני גליצ'ים. אז זה גליץ'. אולי זה גליץ', אני שמח מאוד שלרגע הזה עבר המחשבה, ומתוך הדבר הזה...
היה בלבול קטן והתעשתו.
היה צריך להזכיר למי שהיה צריך להזכיר כנראה, ואני חושב שהשותפות היום, גם בכפר הזה ובכל הכפרים, היא לתפארת בסוף של בני הנוער שנמצאים בכפר, וחשוב להגיד שיש המון המון שותפים לתוך המהלך הזה, גם בהדס הנאורים, גם בכפרים האחרים, של דירקטוריונים מעורבים, שנמצאים, ששותפים, ששייכים לתוך הדבר הזה.
אז עוד שאלה, איך בעצם אתם מפיצים את הסוכנות ואת המטרות שלה לבני נוער, שהם לא רק בכפרנו?
אז אנחנו באמת עובדים היום בהרבה מאוד תוכניות, למשל תוכנית פותחים עתיד שמגיעה לאלפי ילדים, אז אנחנו נמצאים בשותפות עמוקה עם רשויות מקומיות, תוכניות של המכינות שנמצאות כחלק ממהלך הרבה הרבה יותר רחב, תוכניות של הנוער שאנחנו עובדים עם בתי ספר, עשרות תוכניות כאלה, מסדרות ועד רמת הגולן, אז אנחנו מחטטים את רגלנו ומנסים שיפגשו אותנו ומוכרים את מרקולת, ואם אנחנו טובים כמו כל גוף אחר, אז בסוף זה יתפוס. צריך להיות טובים, אבל אי אפשר לא להיות טובים.
טוב.
צריך עוד שאלות, עמי?
א', אני שמח שאנחנו מאחים פה את הסוכנות, ואסף הוא גם חבר ועד מנהל אצלנו בכפר, אבל מעבר לזה הוא מלווה אותנו עוד לפני, גם שהוא היה חבר ועד מנהל. אנחנו רוצים להגיד תודה, אסף.
תודה רבה.
אנחנו נגיד על הבמה גם תודה לכל החברים מהסוכנות.
חג שמח.
חג שמח.
ותודה רבה. תודה
רבה.
שלום לכולם, אנחנו מבקשים להתיישב בנחת, יש לנו טקס יפה, יש לנו מקהלה שהולכת לשיר, ואתם ממש ממש מוזמנים, ושיהיה לנו חג שמח מרדיו על הגל, ושכולם וכולן יחזרו הביתה, ושנדע ימים של שלום וביטחון.
מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.